עכשיו אני צריך לראות אם אני יודע לעשות את זה. טוב, זהו. שקט. החידוש העצום של מעמד הסנה היה השם המפורש. וזה כבר שם אותנו במקום מאוד מעניין לקראת יום הכיפור. כי על מה אנחנו מספרים שם שכולם קוראים ומשתחווים, כל עם יוצא מגדרו? הם שמעו את השם המפורש. בשבילנו השם המפורש הוא משהו מסתורי ובלתי נתפס ובלתי ידוע שאף פעם לא שמענו וספק אם נשמע. בשביל אנשי בית שני השם המפורש היה משהו שאומרים אותו רק במקדש בנסיבות מאוד מיוחדות, ובמיוחד ביום הכיפורים, ויום הכיפורים הוא היום של השם המפורש. בימי בית ראשון, בתקופת הנבואה, דיברו, כתבו שם מפורש, כאילו זה משהו רגיל בשפה. אתם מבינים שאנחנו פה מאירים בבת אחת, בהבזק, את הפערים האדירים בין עולם הנבואה, העולם של בית שני, מה שהרב קוק קורא הידיעה האלוהית והידיעה הדתית, אפשר לקרוא לזה בכל מיני שמות. בית ראשון הוא תקופה של ריבונות, עצמאות, בית דוד, נבואה. בית שני הוא עולם של היעדר עצמאות, של אוטונומיה דתית, מקדשית. וכמובן אחרי החורבן, שזה עוד מציאות נוספת, אחרת, שונה, כי גם מקדש אין. השם המפורש איננו שם, אלא פועל. וזה הדבר המדהים הראשון במעמד הסנה. זה שם שבנוי על פועל. האם השם בכלל נותן תשובה למשה על השאלה מה שמו? אנחנו מכירים שמות. לשם כללי, כבר אמרתי לכם, אפשר להוסיף אי הידיעה? נכון? אמרנו? אמרנו או לא אמרנו? שם אלוהים הוא שם כללי כי אפשר להוסיף לו אי הידיעה. אל הוא שם כללי כי אפשר להוסיף לו אי הידיעה. לשם הוויה אי אפשר להוסיף יידוע, סימן שהוא שם פרטי. גם אין הטיות. שם אלוהים יש לו הטיות, כמו שם כללי. כמו שאפשר לומר עירי וארצנו וישיבתנו, אפשר לומר האלוהים, אלוהי אלוהיך, אלוהינו ואלוהי אבותינו. אבל אי אפשר לעשות את זה בשם המפורש, כי הוא שם פרטי. אבל באמת הוא בכלל לא שם, כי הוא פועל. ויאמר משה אל האלוהים, מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים. דיברנו על אנוכי מול אנוכי. ויאמר כי אהיה עמך. וזה לך האות, נעזוב עכשיו את האות, נדבר עליו לחוד, על אותות. תעבדו נדע אלוהים על ההר הזה, ביה הידיעה, אבל מה זה כי אהיה עמך? ואז מגיב משה מה שמו. הוא כבר מגיב לביטוי כי יהיה עמך. כמי שחש שהוא עומד לפני הסוד הגדול. ויאמר משה אל האלוהים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל, שוב אנוכי, ואמרתי להם, אנוכי של משה זה תגובה לב, וזה לך עוד כי אנוכי שלחתיך, אנוכי אנוכי. ואמרתי להם, אלוהי אבותיכם שלחני עליכם, שזה מובן, זה משפט מובן. ואמרו לי, מה שמו? מה אומר עליהם? למה הם יגידו מה שמו? מה פתאום? מאיפה זה בא הדרישה הזאת לשם? אלוהים אחד, שם כללי, אפשר להוסיף לו הידיעה, אפשר לידע אותו, ואפשר להטות אותו. האלוהים, אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. מה, זה לא מספיק? כנראה שלא. והביטוי כי יהיה עמך כבר חולל פה איזשהו זעזוע שכאילו הכריח את משה להיכנס לתוך המבוך הזה, כאילו קרא לו פנימה. איך אנחנו יודעים? כי אמר לו פסוק י"ב, כי אהיה עמך, ובתשובה לשאלת מה שמו, פסוק י"ד, ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה, ויאמר כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. זה פועל. זה פועל בגוף ראשון מדבר. מה זה להיות? אני חושב שזה אחד הגילויים אין לי מילים בשביל זה. אחד הגילויים המדהימים ביותר שגיליתי בשפה העברית ובהבנת לשון המקרא, העברית המקראית, ובמיוחד הבנת התורה. פועלי ההוויה הם דינמיים ולא פסיביים. או נגיד את זה קצת יותר בזהירות, רוב ההופעות של פועלי ההוויה הן הופעות דינמיות, וההופעות הפסיביות הן מיעוט. תבינו את זה בעזרת האנגלית. להיות זה לא רק to be. זה מיעוט המקומות. להיות יש בפעלים האלה עוצמה דינמי. בואו נתחיל את התורה מההתחלה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה. מה זה הייתה? תוהו ובוהו. לפי הבנתנו את המילה הייתה, פסוק ב' סותר את פסוק א', נכון? סותר את פסוק א', ראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, יש מאין, והארץ הייתה, תוהו ובוהו, זה יש מי יש. כי ככה אנחנו מבינים את המילה הייתה. וזה לא רק אנחנו, זה גם במדרש כבר. שאל מין אחד את רבן גמליאל ואמר לו, צייר גדול הוא אלוהיכם, מצא סממנים בצר צורה. ומי שקצת יודע פילוסופיה צריך לדעת שזו תפיסת אפלטון, שהייתה ידועה לחז"ל. רבותיי, הארץ הייתה תוהו ובוהו, פירושו נתהוותה תוהו ובוהו. הייתה הדינמי. אנחנו יכולים באוזן שלנו רק בעזרת התפעל לשמוע קצת מהדינמיות של הייתה. להיות זה לא רק to be, יהי אור יוכיח ויהי רקיע ויהי מאורות. זה להיווצר. להיווצר, להופיע, להפוך ל... ועוד שורה של משמעים דינמיים שבשפה העברית לא רק שלנו, גם של בית שני כבר אי אפשר היה להבין אותם. עוד דוגמאות נוספות. פרעו ליוסף, אתה תהיה על ביתי ועל פיך ישק כל עמי. פירושו, תשלוט. מה, אנחנו זקוקים לזיק קלוש של דברי המקובלים שיגידו לנו שבהי האחרונה של שם ההוויה רמוזה ספירת מלכות? למה אנחנו צריכים? הלשון העברית אומרת את זה על השולחן באופן מפורש. אתה תהיה על ביתי, פירושו תשלוט. מה הפירוש ידעתי בני ידעתי יעקב ליוסף, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל? נכון? יהיה לעם, מקבילה שלו זה יגדל, יתעצם. ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרעו יהיה מלוא הגויים. מרתק לראות את אונקוס. וזרעו יהיה הון שליטין בעמי מאיה. ברור לאונקלוס שזרעו יהיה מלוא הגויים, פירושו ישלוט. אבל הוא לא יכול לתרגם את זה רק ביהון שליטין. נכון? הוא לא יכול לתרגם, הוא לא מתרגם ישלטון בעמי מאיה. הוא לא יכול לתרגם. כי בארמית אין בכלל הוויה פעילה. בארמית עתיקה, בניגוד לעברית המקראית, אין הוויה פעילה. כל ההוויה שם היא באמת to be. וזה יסביר לנו מה קרה, מה קרה לעברית המאוחרת אחרי גלות בבל, אחרי שהיא ספגה ארמית במשך כמה דורות ולא יכלה עוד להתאושש שפת הנבואה. פסוקים מרתקים כמו גם פסוק מוזר בשמואל, שמואל א', שמואל א' יוד ג', פסוק זה יוד דלת, רק רגע. כן, יוד דלת פסוק א'. והעברים היו לפלישתים כאתמול שלשום, אשר עלו עמם במחנה סביב, וגם הם עליות עם ישראל אשר עם שאול ויונתן. הבנתם? אי אפשר להבין. והעבריים היו לפלישתים. כלומר, העברים שנכנעו לפלישתים והיו תחתם, הפכו להיות חלק מהמחנה הפלישתי בתור סבלים ומשרתים, העברים היו לפלישתים כאתמול שלשום אשר עלו עמם במחנה סביב, וגם הם הלהיות עם ישראל אשר עם שאול ויונתן. הם ראו שהפלישתים מתחילים לברוח, הם הצטרפו למרדף. להיות זה להילחם, היו זה נכנעו, ולהיות זה להילחם, אבל זה רק שההוויה היא פעילה. ובכן, ההוויה היא פעילה והיא דינמית. במאמר שלי על פועלי ההוויה ושם ההוויה תמצאו עשרות רבות של דוגמאות מכל המקרא כולו. המעבר אל העברית המאוחרת, אפילו במגילת אסתר עוד אני מצאתי הוויה פעילה, אבל העברית המאוחרת לא יודעת הוויה פעילה ולא מכירה את זה. באופן יותר רדיקלי, העברית המקראית היא עברית של פעלים, והעברית של לשון חכמים היא עברית שמנית. למשל, כתוב על עשיו, ויוכל, וישת, ויקום, וילך, אי וזה סב את אורה. חמישה פעלים רצופים. בלשון חכמים אומרים שם במדרש, לדרכו היה מהלך. נכון שאנשים אצלנו, אתם אפילו, מבלי משים מתרגמים מעברית מקראית לעברית שמנית של הכל קורה כאן ועכשיו, במקום עשה, עושה, משה מדבר, לא דיבר, יהושע עובר את הירדן, כן? עושה מלחמה על יריחו. ככה מדברים, ככה כותבים עבודות. אני בעצמי נופל מדי פעם בחייך על עצמי, מה רע בעברית של פעלים? אני כבר לא מדבר על השפה של עגנון שהיא כולה לשון חכמים, שבלשון חכמים יש משהו של התבוננות כזאת, הכל קורה כאן ועכשיו לנגד עינינו. שפה שימנית עם פסיביות עצומה של יהודים חכמים שמתבוננים בנעשה, והם לא, הם לא חלק מההתאהבות, כי העולם מתהווה בלעדינו ואנחנו צופים במתרחש. אחד הדברים, אחת מקריאות התגר של הציונות, זאת חזרה להיסטוריה. חזרה להיסטוריה זאת אומרת להיות פעילים, לקחת חלק. אתם מכירים את המדרש על יעקב אבינו שמתיירא לעלות בסולם, כי כל מי שעולה בסולם הוא רואה שיורד? מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. אז הוא מבין שבהיסטוריה כשעולים יש גם ירידות. אתה לא יכול לחתום מראש שיהיה רק ששת הימים ולא יהיה יום כיפורים, כפי שהחברה הישראלית עכשיו מנסה עוד פעם להעלות את התמונות המופרכות האלה. אבל, כי ביום הכיפורים היה ניצחון כביר, אבל הייתה, העם היה מדוכא. החברה הייתה מדוכאת. בגלל המחדלים של המנהיגות, הפסיקו לסמוך על המנהיגים. אבל נעזוב את זה בצד. כשנכנסים להיסטוריה, אז יש עליות ויש ירידות. סיפר פעם הרב ברויר ז"ל על דודו, הרב יצחק ברויר. כתב עליו מאמר, אחד המאמרים המופלאים שהרב ברויר כתב, בכלל המאמרים הציוניים שלו זה משהו מדהים, לא פחות חשוב מכל המפעל התורני שלו. עם ומדינה במשנת הרב יצחק ברויר, חפשו את המאמר הנידח הזה. והוא מספר על הרב יצחק ברויר שהיה מנהיג הפלג הקצת יותר מודרני של אגודת ישראל בגרמניה, היה מתנגד חריף לציונות כתפיסת עולם, אבל הוא ניסח אלטרנטיבה. הוא בא לפגוש את הרב קוק, אחרי שהרב קוק עלה לירושלים באו רבים לפגוש את הרב קוק, ובדרך כלל יצאו אנשים מופתעים. כן, הרבי מגור בא ואחרים באו, כל מיני דמויות באו, כן, ציפו למצוא איזה חלוץ עם קסקט ומצאו איזה אדמור כזה שזה לא בדיוק התחבר להם עם מה ששמעו עליו, עם מה ששמעו מפיו. הרב יצחק ברויר ישב עם הרב שעה ארוכה ויצא ואמר, ככה הרב ברויר סיפר, אין בו אף טיפה אחת של כפירה. תארו לכם, אחרי כל ההשמצות, אין בו אף טיפה אחת של כפירה, אבל הוא שותה את כוס התרעלה של ההיסטוריה עד תומה. למה לחזור להיסטוריה? זה מה שיהודים אידיאולוגיים מהסוגו של הרב ברויר שאלו, למה לחזור להיסטוריה? למה לחזור להיות עם פעיל שעולה בסולם ויש עליות ויש ירידות ויש משברים? למה? אז אתם יודעים מה התשובה של רוב המוני בית ישראל. אתם יודעים? מקישינב עד אושוויץ. מה התשובה? הגולה חרבה. האופציה הזאת לא באמת קיימת. ואלה שחושבים שהיא כן קיימת באמריקה, באמת לא עוזבים אותה. אני חושב שאין גולה גם באמריקה. זה אשליה, זה טעות אופטית. יש שם התבוללות בקצב כזה שזה לא יכול להיות גולה. זה לא באמת גולה. אבל עדיין יש יהודים שמשלים את עצמם. על כל פנים, מי שבאמת חושב שיש גולה, באמת לא יצא משם. אז רוב עם ישראל, בעל כורחו, במלך קשה כאמן, נכנסנו לאפיק הציוני. למה להיכנס לתוך ההיסטוריה? כדי להיות פעילים, כדי להפסיק לשבת על הצרורות ולחכות לבוא הרוצחים. אני מצטט ברנר. זאת הייתה אמירה מדהימה. לא בקלות היא נדחתה, רוב העם היהודי לא הסכים לקבל אותה. לקחת חלק פעיל. אני אומר את זה כדי להבין שהוויה דינמית ולשון דינמית שבנויה על פעלים היא לשון הנבואה, ואז להיות פירושו להתאבות. בבוקר הייתה שכבת הטל סביב למחנה, פירושו הופיע שכבת הטל. ועוד כאלה וכאלה, המון. הוויה הייתה פעילה. וזה מבטא אם כן נוכחות בלתי נפסקת. נוכחות בעל עוצמה שאי אפשר לתאר. כי אהיה עמך. זה לא שהקדוש ברוך הוא מתגלה לאב כמו אברהם באירועים מיוחדים. כי אהיה עמך פירושו נוכחות מלאה. מה שחז"ל קראו שכינה. אבל שכינה זה שם. כי אהיה עמך פירושו נוכח במלוא העוצמה. ולכן משה שואל מה שמו. הוא המום מכהיה עמך. השם אומר לו, לא רק כהיה עמך, אהיה אשר אהיה. וכה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. זה משהו כביר ביותר. זאת הופעה שלא הייתה כמוה. יש רבים שפרשו שבאמת דרגת ההתגלות של משה בשם המפורש הייתה כזאת שלא הייתה עד עכשיו. וזה כמובן מעלה שאלות, נכון? כי בברית בין הבתרים אנחנו מוצאים אני השם אשר הוצאתיך מרכזדים. אז יש אני השם פעיל בתוך המציאות אצל אברהם. ובכל זאת כי יהיה עמך זה משהו חדש לחלוטין. והיחיד שפרש כך זה רש"י. היחיד שפרש כך זה רש"י שאמר אהיה אשר אהיה אהיה עמך עמם בצרה זו כמו שאהיה עמם בצרות אחרות. ההופעה של השם בתוך המציאות של מצרים היא תימשך ותבלוט גם במשברים אחרים. בני ישראל יגיבו לזה באופן מאוד מעניין, וזה יביא אותנו לשאלת האותות. כשיהיה משבר הם יגידו יש השם בקרבנו עם עין. הם לא ישאלו אם יש השם, הם ישאלו יש השם בקרבנו. כי ההבטחה של משה זה כי יהיה עמך. אז איך זה יכול להיות שיש בעיות? אם יש הבטחה של השם להיות נוכח בקרבנו כל הזמן, אז לכאורה צריך הכל להיות מצוין ומופלא. איך יכול להיות שיש משברים? איך יכול להיות שיש רעב? איך יכול להיות שיש אויב? איך יכול להיות שיש צמא? איך יכול להיות? איך יכול להיות? יש השם בקרבנו עם העין. מנסה השם אלוהיכם אתכם לדעת. הישכם אוהבים את השם אלוהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם. יש משברים. המשברים הם חלק מההתהוות הזאת. תסתכלו היום על העם היושב בציון מקצה עד קצה. אם יש משבר קשה כמו מלחמת יום הכיפורים, אז באים אנשים ואומרים, רגע, רגע, הבטחתם גאולה, אמרתם גאולה, איפה גאולה? מה פתאום? גאולה? ואני אף פעם לא הבנתי את הדברים האלה. רגע, בתורה קראתם את יציאת מצרים? הלא השאלה הזאת הייתה צריכה לעלות במראה וברפידים ובכל מקום ביציאת מצרים על כל משבר. והתשובה היא שהשאלה הזאת באמת עלתה כשראו את פרעה רודף וכשראו את עמלק ובכל, נכון, זה באמת עלה. אבל לא למדנו כלום? מה אם יש משבר וקושי ודור שלם עבד במדבר, אז יש סימן שאלה על יציאת מצרים? אבל בתודעה הדתית והחילונית בארץ, גאולה פירושו סוף כל הצרות. יבוא משיח, נכון? נכון ככה מבינים? משיח יבוא. זה לא יכול להיות גאולה כי לא בא משיח, כי המציאות היא לא מושלמת. לא נכון. הנביאים אומרים קימץ אתך מארץ מצרים הראינו נפלאות. זאת התאהבות דינמית שבתוכה יש גם משברים. אבל לא תופסים את זה ככה. היהדות הגלותית וגם היהדות הנוכחית בישראל על כל צבאיה, זה או יש גלות ויש גאולה. הגאולה זה סוף כל הצרות, ואנחנו נמצאים אי שם באמצע. אתה בטוח שיש? מאיפה אתם בטוחים? האם אתם בטוחים? ראשית צמיחת, כן, מורי ורבי הרב צבי יהודה קוק זצ"ל היה מגחך על ראשית צמיחת גאולתנו, התחלת דגאולה. הוא היה מצטט כמה מראשוני ההוגים שדיברו על התחלת דגאולה, הרב גוטמחר, רב אליהו גוטמחר, שעל שמו נקרא שדה אליהו, כתב שאם יהיה יישוב בסך קוף למד משפחות על אדמת הקודש יהיה התחלת דגאולה. קוף למד משפחות, אני זוכר את הרב ציודה עושה עסק גדול מקוף למד משפחות של הרב גוטמחר, מצטט את זה, את המכתב הזה, ועושה מזה חצי שעה דיון. כי על מה אנחנו מדברים? 100 שנה התחלת? כמה זמן התחלת? מה זה התחלת? הרצודה לא אהב את הניסיונות האלה לברוח, להגיד, טוב, זה לא גאולה ממש, זה רק ראשית צמיחת. אנחנו בגאולה. אני תמיד מרגיש שאנשים נבלים מזה. הגאולה זה משהו שהוא שם, זה המושלם ההוא. איפה? בתורה זה לא. ביציאת מצרים זה לא.
מה זה הרמב״ם מדבר?
מה שהרמב״ם מדבר, הרמב״ם, דיוק הרמב״ם אומר שאומר שהכל פועל כדרך הטבע, אז מה?
בסדר, אבל יש לו...
יש לו... כן, יש לו תחזית, נכון? המעדנים מצויים כאפר, נכון? יש שפע כלכלי. שמעת שיש שפע כלכלי? שיש המון זמן ללמוד? לא שמעת על זה? שמעת משהו על זה? אתה חושב שאי פעם הייתה תקופה של שפע כלכלי כזה עם פנאי כל כך רחב? זה שהרבה אנשים עושים שטויות בזה, זה משהו אחר. זה חלק מהרמב״ם, חלק ממה שהרמב״ם מתאר כבר קרה. אנשים נופלים מהכיסאות כשאני אומר להם את זה. כן, ברור. אני חושב שגם הארץ מלאה דעה, מה שלא היה אף פעם. כל העולם מתעסק בשאלה איך מענישים על פשעי דמשק. כל העולם עוסק בשאלה הזאת, מתי עסקו בשאלה כזאת? זאת שאלה מסוג ישעיהו פרק ב'. מי, מה פתאום? מישהו יתערב במה שדיקטטורים עושים? הרי פוטין לא מבין בכלל את כל הסיפור הזה. בעיניו הזוי שיתערבו על דבר, שתהיה התערבות בינלאומית על שאלה מוסרית, זה בכלל, זה באמת הזוי. כל הבעיות מתחילות מפני שמציירים בראש משהו מושלם, והציור של המושלם, כן, משיח, גאולה, כן, הציור של המושלם, יש לו תפקיד חשוב אחד. להגיד שזה אף פעם לא במציאות. כל מה שיקרה זה לא. כל מה שיקרה זה תמיד... אני שואל אנשים, תגידו לי, מה יקרה כשמלך המשיח יעשה את הטעות הראשונה שלו? אנשים נבלים מהשאלה הזאת. ואז אני אומר, רגע, משה רבנו לא טעה? מלך המשיח אמור להיות אלוהי כמו הנצרות? הוא יחליף את תורת משה? מה זה הסיפור הזה? ואם הוא בשר ודם, ואם משה לא רק טעה אלא גם נכשל וגם התייאש בגזרת התבן, כבר התייאש, אז מה אתם מספרים לי על 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 דמות מושלמת? מאיפה לקחתם את זה? כל זה רק ברקע כדי להבין את הרעיון של התהוות, להיות בתוך קורה היתוך, להתהוות עם נוכחות השם בקרבנו, כי יהיה עמך, יהיה אשר יהיה, רק רש"י פירש ככה. ועם זה גם הרמב״ם פירש משהו חשוב מאוד שמבדיל בין נבואת אברהם לנבואת משה. הרי אני השם יש גם אצל אברהם, אבל כתב הרמב״ם, אצל האבות אין שליחות. בעולם ספר בראשית אין שליחות. השם אומר לאברהם, לך לך והוא הולך. אבל הוא לא שולח אותו. אין עם, הוא לא שולח אותו אל מישהו. אברהם אומר לבני אדם, הוא הבין מדעתו. אין נבואת שליחות מתחילה ממשה. וזה באמת ראשיתה של נבואת השליחות. הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם, אלוהי אבותיכם שלחני עליכם. כי כך אמרת לי. מה שמו? וכבר הסברנו שזה נובע מכי יהיה עמך, שנאמר לו בתשובה לאנוכי, מי אנוכי. ויאמר עוד אלוהים אל משה, פסוק תתוו, כבר אמרנו שיכול להיות פער של זמן. כה תאמר אל בני ישראל, השם אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שלחני אליכם, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. מה קרה כאן? יש פה קפיצה מפועל ההוויה בגוף ראשון לפועל ההוויה בגוף שלישי. היחיד מבין הפרשנים שפרש כך היה רשב"ם, ולפי זה גם הוא רמז על הניקוד ועל ההגייה של השם המפורש. בניקוד ובהגייה של שם המפורש יש דברים מוזרים ביותר. בניקוד המסור לנו במסורה, הניקוד של שם המפורש הוא הניקוד וההגייה של שם הדנות, נכון? כי אנחנו מוצאים שווה תמורת החטף, חולם וקמץ. ברור שזה בא משם הדנות. חטף פתח, חולם וקמץ. זאת אומרת, הניקוד שמסור לנו בשם המפורש הוא לא של שם המפורש, אלא הוא של התמורה. ואכן, עם ישראל מקצה עד קצה, פחות או יותר, יודעים, דתיים, חילונים, יודעים ששם המפורש, קוראים אותו בשם הדנות, ומבטאים אותו בשם הדנות. בניקוד של שם הדנות, זה ברור. הטיפשות הקתולית, לקרוא את שם המפורש, בניקוד ובהגייה של שם הדנות. ממש מגוחך. זאת אומרת, אם כתוב שם שווה חולם קמץ, אז ככה צריך לבטא את, 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 את מה שכתוב. הפרוטסטנטים הבינו שזאת טיפשות גמורה, אבל הקתולים יש מסורת, אז מסורת כוללת טיפשות. נו, יש להם עוד כמה טיפשויות. הפרוטסטנטים הבינו את זה, אבל הם לא ידעו מה לעשות. אז הם המציאו לפי ההיגיון שלהם, ההיגיון הדתי שלהם, פתח ליוד במובן של בורא, היינו המהווה את הכל. זה רעיון נכון, רק זה לא הניקוד שלה, זה לא הגיעה של השם המפורש. והיחיד שהבין את הניקוד הנכון זה רשב"א. אסור באיסור חמור לבטא את זה, ואני לא אבטא את זה כמובן, ולא יעזור כלום, אבל מי שרוצה להבין יקרא רשב"ם, וברור שזה מעבר מגוף ראשון לגוף שלישי, כאשר הוו היא היוד. כשאנחנו מדברים על בני אדם בפועלי ההוויה, אז אני אהיה ואתה תהיה והוא יהיה, אבל היוד הזאת היא בעצם וו. אתם יודעים שרוב הוווים שלנו הם הפכו ליוד. וולד בערבית זה ילד בעברית. אתם יודעים שאין במילונים מילים שפותחות בוו חוץ מהמילה וו? ואם תמצאו שם עוד כמה מילים, זה שאול משפות אחרות, כמו ורד שבא מפרסית. אין. המילים העבריות שפתחו בוואו עברו תמורה והפכו ליוד. אז וולד ילד זה דוגמה. המקור של היהוד הקדום הוא עבר. רק מראה שהשם הזה באמת, באמת קדום, קדום מאוד. גוף שלישי, נוכחות בלי שום מגבלות, נוכחות רבת עוצמה, נוכחות בכל. ותשימו לב שאני מסביר את זה באמצעות מילים שמניות. אני לא יכול להסביר את זה בפעלים, קשה לי מדי, השפה שלנו רחוקה מדי. שפת הנבואה היא שפה דינמית, ולכן אם הנביא הושע אומר כי אתם לא עמי ואנוכי לא אהיה לכם, לא צריך להשלים שם לא אהיה לכם לאלוהים, משהו כזה לא צריך. זה נמצא בתוך לא יהיה לכם, שפירושו באמת סילוק השכינה. זה מובן מאוד בעברית המקראית. כאמור, הבאתי שורה של דוגמאות בוורסיות שונות של ההוויה הדינמית, פועלי ההוויה הדינמיים, כדי שנבין ששם המפורש פירושו נוכחות מלאה, מה שחז"ל קראו שכינה, להיות לך לאלוהים, כבר אצל אברהם, להיות לך לאלוהים ולזרחה אחריך, והייתי להם לאלוהים, זה כמו בדיוק ושכנתי בתוכם, וזה בפעלים. עכשיו, מה המשמעות של של פועל כזה? בעצם כל שם יש בו בעיה מבחינת פסל ותמונה, כי נעזוב את פסל ותמונה הגשמיים, יש בעיה בכל ציור שהוא סטטי. אתה מייחס לבורא עולם שם שהוא קבוע, אתה סוגר אותו בתוך משהו. זאת בעיית התארים. מי שקורא קצת מורה נבוכים חלק ראשון, איזה מאבק הרמב"ם מנהל על התארים, איזה מאבק מנהלים המקובלים כדי לומר, המקובלים, אני מתכוון המקובלים האמיתיים, מה שהרב קוק קרא, איזה מאבק הם ניהלו כדי להבין שאין שום תפיסה בעצמותו יתברך, ושאפילו השמות אינם אלא גילויים. אתם מבינים שיש בעיה בשם, אבל שם המפורש הוא פועל. זאת אומרת, אין פה אפילו ציור קבוע של תצלום בתודעה, היינו שם, יש פה רק זרימה, התהוות אין סופית. בהחלט לא קל. אני רואה שבדור הצעיר היום יש איזה צימאון גדול להתחברות, נכון? התחברות, כאילו כמו להכניס תקע לשקע ויהיה אור, התחברות לאיזה אור, לאיזה הערה. אני מוכרח לומר, ממה שאני מבין וממה שאני קורא, קשה לחיות במקום של התהוות מתמדת, קשה מאוד, קשה מאוד לחיות בהתהוות הזאת, שכל בכל רגע ובכל פסיעה ובכל דבר אנחנו איתו והוא איתנו. אם חושבים על זה, זה משתק, זה עלול להיות משתק. זאת אומרת, כשמבקשים להתחבר, חבר'ה צעירים, תחשבו שגם יכול להיות קצר. מישהו בנה את המערכת ככה שתקע בשקע ייצור מפל מתח שיאפשר תאורה מוגדרת, אבל זה גם יכול להיות זרימה שלא נעמוד בה. אני זוכר מישהו שחזר בתשובה ואחרי שנים אחדות חזר בשאלה, וסיפרו לי שאמר, איך אתם יכולים להתפלל שלוש פעמים ביום? לעמוד לפניו שלוש פעמים ביום? אמרתי, הוא שם את האצבע על בעיה רצינית, כי אנחנו עושים דברים, אתם יודעים, אני הגמרא כבר אומרת, אני מחזיק טובה לראשי שמגיע למודים וקורע מנפשו, מעצמו. נכון? אתם מכירים את זה שיש אנשים שאינם דתיים שמסתכלים על הדתיים כמו על כהני עליון, נכון? הם כל הזמן מדברים איתו. ואז אומרים לי, אני זוכר את זה הרבה במילואים. תתפלל, תבקש גם בשבילי. אתם מכירים את זה? תבקש גם בשבילי. הרי הדתיים הם על תקן של הצדיק של החסידות, נכון? הוא צינור. אני אומר, חבר'ה, אתם יכולים כמוני בדיוק. מגחכים. רואים אותי עם תפילין במילואים הרבה פעמים. תתקשר, זה נראה כמו מכשיר קשר, אז תתקשר גם בשבילי, נכון שיש תרבות שלמה של לשים פתקים בכותל? וזה הרבה יותר רווח בציבור הכללי מאשר בציבור הדתי. הדתיים, אז מה מדברים איתו? נו באמת, וואו, הלוואי עלינו. אבל מי שלקח את התפילה ברצינות, וכמה שנים מתפלל 3 פעמים ביום, הוא נשבר. הוא נשבר נפשית, הוא לא מסוגל. זה יותר מדי. זאת אומרת, יש משהו, יש איזה עומס כביר בהתהוות הזאת, בכניסה אל ההתהוות הזאת. ואכן, הנושא הזה יעלה על הפרק בפרשת כי תישא אחרי חטא העגל, ומשה ייקח את האוהל ונטל לו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה. ובמאבק של משה על האם השם ילך בקרבם, כי השם אומר, בסדר, אני סולח להם, אבל לא אלה בקרבך, אתה תוביל. וישמע העם את הדבר הרע הזה ויתבא לו, פתאום הם רוצים, פתאום הם מבועלים. אבל נכון? זאת כי רגע אחד אלה בקרבך וחיליתיך. אתם לא עומדים בנוכחות הזאת. זה קשה, כבד עליכם. קחו מרחק. ואז פתאום הם מתאבלים. אני חושב שאני מכיר לא מעט אנשים שהיו שמחים. זה יותר רגוע. אם כן, ההתהוות הדינמית היא משהו שמאפיין א' את הלשון המקראית שבנויה על פעלים, את פועלי ההוויה הדינמיים ואת הסוד של הנוכחות המדהימה של כי יהיה עמך ויהיה אשר יהיה. ואז השם הקבוע שבין פסוק י' לפסוק ט' יש מרחק או מרחב או פער מסוים אולי של זמן, ואיננו יודעים כמה זמן. אנחנו רק יודעים שמשה הגיע צעיר למדיין וחזר למצרים כשהוא בן 80. ויאמר עוד אלוהים אל משה, שימו לב לעוד, כה תאמר אל בני ישראל, השם אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב שלחני עליכם. ועכשיו זאת נוסחה קבועה. יש משהו במעבר לפסוק ט"ו שנותן נוסחה קבועה. זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. הביטוי דור דור מופיע פעמיים, פה ובמלחמת עמלק. חמל השם בעמלק מדור דור לדור דור מדור דור, זהו שתי פעמים אלה. יש משהו בנוסחה הקבועה שעושה את זה דומה לתפילת קבע, נכון? כי התשובה לאותו בחור שאמר איך אפשר לעמוד בשלוש תפילות ביום, זה תפילת קבע. יש לנו סידור, אנחנו פותחים אותו ואומרים תפילה שאנחנו, היא רגילה לשוננו. אנחנו באמת לא חיים כל הזמן בתוך ההתהוות העצומה, כי אי אפשר לעמוד בזה. אז הגרעין של זה כבר בפסוק ט"ו, השם אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. לא סתם קבעו את זה חז"ל כמטבע של ברכה, ככה, דווקא ככה, כן, השם אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. לא במקרה, כי זה המטבע. מטבע קבועה. אני זוכר את הדיונים המגוחכים ההם על למה לא תפילה חופשית וטבעית, וכל אחד ינסח תפילה. הייתי רק נותן לכל המתדיינים על זה כמה רגעים של תחושה של לעמוד לפני, מה זה לעמוד לפני השם, ועכשיו תחברו תפילה. אמרו, אין בעיה. רוב האנשים לא ידעו מה לעשות. רוב האנשים בשעת צרה, בשעת לחץ, מחפשים איזה נוסח. מחפשים להתעלות במשהו. תחשבו איזה תעוזה צריך בשביל לומר ברכה או לומר תפילה ספונטנית. ממש קשה. חברים, סימן קופיוטט באורח חיים יוכיח. אפשר להוסיף מי אתה חונן לאדם דעת עד שומע תפילה. בכל ברכה, מעין הברכה הוא שומע תפילה מה שרוצים. כמה מוסיפים? סימן רזה כזה. אין כלום שם. אפשר לכתוב על זה ספרים, לא? תארו לכם שבכל מגני הילדים ועד הישיבות היו עוסקים בשאלה מה אנחנו רוצים להוסיף היום ואתה חונן לאדם דעת. בורחים מזה כמו מאש. משה הלך לתוך האש. רוב האנשים לא כל כך נמשכים לשם. אז בפסוק תתווה יש כבר קבוע, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור, יש נוסחה שתהיה נוסחת תפילה. זה קצת מרגיע. לך ואספת את זקני ישראל ואמרת עליהם השם אלוהי אבותיכם, שזה קיצור של אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, נראה אליי, הנה אלוהי אברהם יצחק ויעקב למור, אתם רואים את הקיצור? פקדתי אתכם ותעשו לכם במצרים. בוא ניגש לעניין. זאת אומרת, כל החלק הראשון של משה לפני השם זה העמידה מול שם המפורש והתמודדות עם הסוד המופלא האדיר הזה שמשה יכול, אבל הוא כבר יודע שבני ישראל לא יוכלו לעמוד בזה. משה נמשך לשם, משה גם יעלה להר, כן, כאשר ידבר איש אל רעהו. הסוד המופלא הזה מתחיל פה יחד עם השליחות, ועד כאן זה באמת רק עיסוק בהוויה הדינמית ובמשמעות המופלאה הזאת של שם ההוויה. כאשר נגנז שם המפורש, התמורה שלו הייתה שם אדנות. למה? זה לא רק שזה ארבע אותיות וזה ארבע אותיות, אלא כבר אצל אברהם בברית בין הבתרים אנחנו שומעים בראשית אתבר, אחר הדברים האלה היה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור אל תירא אברהם אנוכי מגן לך. שימו לב לאנוכי, יש יראה אז יש אנוכי. שכרך הרבה מאוד, ויאמר אברהם, שם אדנות שם הוויה צמודים, מה תיתן לי? ואנוכי הולך הרירי, אנוכי מגן לך, ואנוכי הולך הרירי, זה אותו דבר, כן, כמו אצל משה, אנוכי מול אנוכי. דיברנו על אנוכי בשיעור הקודם. והנה דבר השם אליו ולמור לא ירשך, זה כה יהיה זרעך, ספור הכוכבים, והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה. ויאמר אליו, אני השם אשר הוצאתיך מרכסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. אני השם אשר הוצאתיך. המקום הראשון שמתחיל לבשר לנו את העתיד. ויאמר, שם אדנות שם הוויה, במה ידע כי עיר השנה. זאת אומרת, פעמיים אברהם צועק את הרציפות של שם אדנות, של שם הוויה, בהתפרצות של תפילה עם חרדה עצומה. מה? מה? כן, כן. ולכן שם אדנות הוא התמורה של שם הוויה. וראינו שאתה תהיה על ביתי פירושו תמלוך. אז חז"ל עשו את המתבקש והפכו את שם אדנות הצמוד, שם הוויה כבר אצל אברהם והרבה אצל הנביאים, לתמורה של שם ההוויה ולביטוי של רעיון אתה תהיה במובן של תמלוך. ולפיכך השם ימלוך לעולם ועד. המילים ימלוך לעולם ועד הם פירוש של השם, ולכן יש שם פסק, השם ימלוך לעולם ועד. וימלוך פירושו גם מלך וגם מלאך. בעברית המקראית לא צריך לומר גם מלך וגם מלאך, לא צריך לומר היה ווה ויהיה. ימלוך מכיל את הכל, השם, כלומר ימלוך לעולם ועד. זה הפסוק הזה. האוזן שלנו מתקשה מאוד, וביום הכיפורים בבית שני שמעו עדיין את השם המפורש שיוצא מפי כהן גדול בקדושה ותורה, והגיבו בזעזוע כביר. שמעתי עמוס חכם ז"ל פה באודיטוריום אולי כמה חודשים לפני פטירתו, אולי שנה, רעיון מדהים, ואני חושב שהוא נכון, שגם אחרי חורבן הבית ועוד דורות רבים, היו רבים בעם ישראל שהגו את השם המפורש בפסוק שמע ישראל. רק פסוק שמע ישראל היה כמו כהן גדול של יום הכיפורים. ולכן מיד אמרו מה? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. שזאת התגובה של המקדש לשם המפורש. ושזה עוד נשאר תקופה די ארוכה. החידוש האחרון ששמעתי מעמוס חכם ממש מדהים, כי פתאום זה עושה משהו על ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כי יש תגובת זעזוע. אז משהו עשינו גם בשביל יום הכיפורים, ותקראו את המאמר על פועלי ההוויה ושם ההוויה, ועוד לא, הפעם הבאה אנחנו צריכים לדבר על האותות, על האותות, לא על המופתים, אבל זה כבר יהיה אחרי החגים, אחרי ראש השנה החקלאי, זה שמיני עצרת. אז בשנה הבאה באמת, בכל המובנים, בעזרת השם, כל טוב. חתימה טובה, חתימה טובה, שנה טובה, מועדים לשמחה.
אם בני ישראל לא הכירו את השם המפורש, אז מה זה?